קשת, כל שידורי תורה. היום יום ראשון, שיעור שבועי שינתן עדי הרב בנימין תבורי בשוטים של המאה ה-19 וה-18.
השיעורים האחרונים עסקו בהרב צבי אשכנזי, הידוע כחכם צבי. היום נלמד קצת על בנו, רב יעקב עמדין. הוא חותם את שמו יעבץ. יעקב עמדין בן צבי. הוא נולד ב-1697 ולמד בעיקר אצל אביו. סביר שהייתה לו דרך לימוד כמו אביו, נזכור שאביו למד דווקא בישיבה ספרדית ונהג מנהגים ספרדיים. רב יעקב עמדין היה ידוע כתקיף מאוד בדעתו, כאביו, ובעיקר הוא ידוע בהיסטוריה כבר פלוגתא נגד הארגון והאישיות שקשורות לשבתאי צבי. היה לו יד רב בחוכמה כללית, ידע כמה וכמה שפות. הוא לא כיהן בעיקר ברבנות, עסק במסחר. היו כמה שנים בודדות שהוא כיהן כרב בעמדין, ולכן באמת ידוע כמו בשם רב יעקב עמדין. הוא כתב כמה וכמה דברי פולמוס, בעיקר היה ידוע בוויכוח העקרוני שלו נגד הרב יונתן אפשיץ. ספרים רבים נכתבו על הוויכוח הזה, שהוא האשים אותו בשבתאות. מעניין שדווקא רב יעקב עמדין היה צריך לצאת מעירו והגיע לאמסטרדם. שם הוא חיבר תורת הקנאות נגד שבתאות. הוא גם כן היה מפורסם מאוד בגלל שהוא שלל את הייחוס של רב שמעון יוחאי לספר הזוהר. לכל הפחות חלקו הוא חשב שלא נכתב על ידי רב שמעון יוחאי, וכמו כן היה לו ויכוח בקשר לדברי הרמב״ם במורה נבוכים, שהוא היה אומר שחלקים ממורה נבוכים ודאי לא נכתבו על ידי הרמב״ם. בגלל ההיסטוריה הזאת, היו כמה וכמה נשים שכתבו תולדות חייו. מעניין שהוא בעצמו כתב תולדות חייו, וגם חיבר על חיי אביו. גם ידוע כמחבר סידור מפורסם רב יעקב עמדין, אמנם יש הוצאות שונות, יש הרבה הערות שם מאוד חשובות, גם בענייני תפילה, גם בענייני דקדוק. אנחנו נעסוק בשוטים שלו. השוט נקרא שוט יעבץ, ושם הוא הזכיר כמה וכמה פעמים את תשובות אביו והתייחס אליהם. אמרתי שיש הרבה ספרות בקשר לרב יעקב עמדין. מעניין לציין שדווקא לפני אולי 20 שנה יצא מאמר מאוד מעניין של הרב פרופסור שניאור ליימן, שכתב על הקבר של רב יונתן אפשיץ, של הרבנית יונתן אפשיץ, ושם ניסה להראות במצבה האם אמנם יש שם רמזים לשבתאות כמו שטען רב יעקב עמדין. בשוט שהתייחסו לאביו בין השאר, הזכרנו שהייתה שאלה בקשר לאחד שנולד על ידי ספר היצירה, גולם, אם מצטרף למניין, וראינו בשיעורים האחרונים שרבי יעקב עמדין תמך בדעת אביו וניסה גם להביא לו ראיות נוספות. מעניין מאוד שגם בתשובה מפורסמת אחרת שכתב החכם צבי, הרבי יעקב אמין כנראה קצת הסתייג מזה. בסימן קוף א' הוא נשאל את השאלה בקשר לדין המפורסם של ניטל הלף, אחד שלא מצא, שפתח תרנגול ולא מצאו שם לף, ורב חכם צבי תיר את התרנגול, אמר שוודאי שהתרנגול היה לו לב, לא יכול להיות שמישהו יחיה, אף אחד, חיה, בהמה, שום חי לא יכול לחיות בלי לב, ובוודאי זה הלך לאיבוד באיזושהי צורה. וכשדיברנו על הנושא הזה, הזכירו שהתרנגול שדיברו עליו, היה בריא, שלם, ראו אותו הולך, ראו אותו מתנהג כדרך התרנגולים. ממילא התיר. זה עורר פולמוס גדול כמו שהזכרנו, ודווקא בתשובה הזאת, אולי רבי יעקב אמנין הסתייג קצת, משום שהוא כתב תשובה, והוא אמר, לא ירדת, כך הוא כותב לשואל, שלא ירדת להבין היטב את דברי אדוני מורי רבי, משום שאבא שלי לא אמר את ההתר הזה רק באותו מקרה שהיו צדדי ההתר שהוא הזכיר שם. אבל אם לא הכירו את התרנגול ואין צדדי היתר אחרים, יכול להיות שחכם צבי לא היה מתיר מקרה קלאסי של ניטל הלב, אלא אם כן יש סיבות אחרות להתיר גם כן. אז אומר החכם צבי בסוף, אם המקרה הזה היה בא לידי ולא יראה אותה לגמרי ומסתמז קרה, אז גם אני הייתי אוכל מתרנגול כזה. כבר הורה זקן, מי יבוא אחרי המלך? אבל בזמן שיש ראותה, אז כנראה שהוא הסתייג, ליתר דיוק הוא טען שאביו לא התיר. נדמה לי שחכם צבי כן היה מתיר, אבל בכל אופן, במקרה כזה, רבי יעקב אמנין אמר שהוא בעצמו לא היה מכיר. שאלה מעניינת שישנה בחלק הראשון של שו"ת יעבץ, הייתה בקשר ללימוד בבית שימוש, בבית כיסא. הספק היה, האם מותר לעיין בכללי הדקדוק בבית שימוש? מדובר כמובן בדקדוק של לשון הקודש. בהתחלה, היעבץ חשב להתיר. למה? הרי זה דברים של חול, ומותר ללמוד דברים של חול בבית שימוש, אפילו אם הם כתובים בלשון הקודש. ומוזכר שם בסוגריים, שבגלל זה אני פסקתי ונהגתי לעיין בספרי פילוסופיה המועתקים ללשון עברי, כגון ספר המידות לאריסטו. והוא אומר, זה שזה כתוב בלשון הקודש, לא משנה, חשוב מה הנושא. ובוודאי, בזמן שעם ישראל דיבר עברית, היו מדברים גם בשירותים. אז רואים שאין איסור של שימוש בלשון הקודש בבית שימוש. אבל, הוא אומר, אולי באמת בשבילנו יש מקום לאסור את זה. משום שאיך אנחנו באמת יודעים ידיעת לשון הקודש? איך באמת לומדים דקדוק? בצורה נכונה אמיתית. רק על פי התנך. שלפי כללי התנך, לפי מה שלומדים בתנך, מבינים דקדוק. אז ממילא אי אפשר ללמוד את זה בלי הרהור בדברי תורה. ולכן ולכן זה אסור. עצם הלימוד של דקדוק, הוא היה עקרונית מותר בבית שימוש, אבל אפילו בלשון קודש, אבל היות שבאמת לומדים את זה על ידי הבנה בתנך, ממילא זה יביא לידי הירוב בדברי תורה, ממילא יש לאסור. אחר כך, רבי יעקב עמדין מביא, שהוא שמע שהרמב"ן היה מעיין בספרי לשון לז של חכמי אומות העולם, כדי שלא להרהר בדברי תורה. וכך היה מנהגו של אדוני מורי הגאון, כנראה, כמובן, החכם צבי, שוודאי הם חשבו שדבר הזה היה מותר. בסוף הוא מביא כמה ראיות מגמרות, ואומר שקשה להביא ראיות מגמרות בזמן שלא למדו מתוך ספרים וכדומה, אבל הוא אומר שבסופו של דבר מותר ללמוד לימודי חול שכתובים בלשון הקודש בשירותים. כנראה שהעסק שלו בלימודי חול, ואמרתי כבר שהיד לו ידע רב בחוכמה, הוא חלק מזה שהוא היה קורא את הספרים של אריסטו וכדומה בבית שימוש. שאלה גם כן שהייתה מעניינת בשבילי, הייתה שאלה שמנהג האשכנזים, כך הוא כותב, שהיו מברכים בחת כהנים בנעילה ביום הכיפורים, למרות שזה היה כבר מאוחר. ואנשים שאלו, איך ייתכן שהרי נשיאת כפיים הוגשה לשירות, על הפסוק שאהרון ירד מעשות החטאת והעולה, אז אומרים שנשיאת כפיים דומה לשירות, לעבודה, ואין עבודה בלילה. אז איך באשכנז התירו לעשות ברכת כהנים, לברך ברכת כהנים בלילה? לפני שנתחיל את התשובה, בואו נסתכל מה שכתוב בשולחן ערוך, סימן תף ריש חף ג' סיף ה'. כתוב, המחבר פוסק, נושאים כפיים בנעילה. יש ברכת כהנים. אומר הרמה, והמנהג במדינות אלה, שלא לישא כפיים, ואומר המשנה ברורה, שאנחנו בחוץ לארץ לא נוהגים לברך ברכת כהנים בלילה, בנעילה, אומר המשנה ברורה, אפילו אם זה יום. למה? משום שבדרך כלל באמת ממשיכים בלילה. ולכן לא תקנו ברכת כהנים בנעילה. מעניין מאוד שיש לכאורה בחוץ לארץ סיבה נוספת. המנהג הוא לברך ברכת כהנים רק במוסף. כמובן הגאון, כידוע, ניסה לבטל את המנהג הזה, להניג ברכת כהנים, ומן השמיים לא הסתייע מילתא, אבל בכל אופן, אם מברכים ברכת כהנים רק במוסף, אז היה חידוש גדול להגיד שמברכים גם בנעילה. בארץ, שמברכים ברכת כהנים בשחרית, לא במנחה, אבל בשחרית ומוסף, אז סביר שמברכים ברכת כהנים בנעילה. אבל זה לא היה הנימוק שהיה כתוב במשנה הברורה. הסיבה של המשנה הברורה, בגלל שבעצם מברכים בלילה, ברכת כהנים, אף על פי שלפעמים יוצא שעדיין זה לפני השקיעה, אבל בגלל שבדרך כלל זה בלילה לא מברכים ברכת כהנים. אומר החכם צבי, הרבי יעקב עמדין, אומר שהמנהג הוא שמברכים ברכת כהנים אפילו בלילה. מנהג המחבר, אבל אפילו בלילה מברכים ברכת כהנים. אז הוא אומר שיש לזה מקור, שהרי בירושלמי יש מחלוקת מפורסמת, מה זה נעילה? ואחד אומר שזה נעילת שערי שמיים, זה בלילה. והרי המשנה הבתנית מדברת על ברכת כהנים בנעילה, ואם אנחנו נצרפים את שני המקורות, יש דין נעילה בלילה, וכתוב שמברכים ברכת כהנים בנעילה, סימן שמברכים ברכת כהנים בלילה. זה דומה לשירות, ואין שירות בלילה. אומר רבי יעקב עמדין, שההשוואה הזאת בין עבודה לבין ברכת כהנים, היא לא השוואה גמורה לכל עניין. עובדה שברמום מברך ברכת כהנים. ברמום שהוא פסול לעבודה, עדיין מברך ברכת כהנים, כמובן בתנאי שהציבור לא מסתכל עליו וכו'. אבל בעיקרון, ברמום שהוא פסול לעבודה, קשה לברכת כהנים, סימן שההשוואה הזאת בין ברכת כהנים לעבודה, היא לא השוואה מדויקת לכל דבר. ועוד, הרי יש עבודה בלילה. אמנם לא עבודת התמידים, אבל יש העלת האיברים ובדרים בלילה. ממילא, ייתכן שההשוואה לעבודה קיימת, אבל יש גם עבודת לילה. ולכן אני חושב שצריכים לברך ברכת כהנים בלילה. והוא אומר שבסוף הגיע לידו דברי המהר"ל, והוא אומר שאם יימשך נעילה תוך הלילה, מכל מקום עולים לדוכן. אבל המהר"ל סגל שאל, הרי יש עניין של עבודה. אז הוא אומר שעבודת הלילה, יש גם עבודת הלילה, כמו שאמר חכם צבי, והוא כיוון לדעתו של המהר"ל. מעניין שהמשנה ברורה רצה קצת להקל בנושא, למרות שהרמ"א אומר המנהג הוא לא לברך ברכת כהנים בנעילה, בדרך כלל זה באמת בלילה. בחוץ לארץ במיוחד, כשאני זוכר מילדותי, שתמיד היו מגומרים נעילה, מגיעים לברכת כהנים, שזה כבר היה הרבה אחרי השקיעה. בארץ כמובן מנסים להגיע יותר מוקדם לפני השקיעה, כדי לאפשר ברכת כהנים. אבל בחוץ לארץ באמת המנהג היה שמתפללים נעילה, וגומרים נעילה ממש בסוף היום, בלי ההערכה שמעריכים בישיבת הר עציון, שאומרים היום תאמצנו, אומרים אבינו מלכנו לאט לאט, בגלל שצריכים באמת להמשיך כדי לגמור יותר מאוחר, וברכו ברכת כהנים לפני השקיעה, ואם היו מתפללים יחסית מהר, או לפי קצב נורמלי, היו גומרים כאילו יותר מדי מוקדם. אומר המשנה ברורה בשער הציון, שהעניין שלא מברכים ברכת כהנים בלילה, יש לי מקום לדון, שהרי אנחנו מכירים את שיטת רבינו תם, שהשקיעה הרבה הרבה יותר מאוחרת מאשר השקיעה שבדרך כלל אנחנו כך פוסקים. אז הוא אומר, לכאורה, במקרה כזה, שזה אחרי השקיעה, ולא הגיעו עדיין לברכת כהנים, אז הוא אומר שמסתמה אפשר לסמוך בזה על דעת רבנו תם, שהוא חשב שבערך 40 דקות אחרי השקיעה שלנו זה עדיין ודאי יום. אז לפי רבנו תם, הוא אומר שאפשר לברך ברכת כהנים. ויש להקל לדעת רבנו תם לעניין הזה, שאפשר לברך ברכת כהנים אחרי השקיעה. כמובן בארץ, העניין הזה הוא חשוב מאוד, שנוהגים לברך ברכת כהנים בנעילה, ואם מגיעים אחרי השקיעה, אז אולי אפשר לסמוך על דעת המשנה הברורה, צירוף עם דעת החכם צבי, שאפשר לברך ברכת כהנים אחרי השקיעה לפי רבנו תם, ובלילה לפי דעת החכם צבי. עוד מנהג שהוא מאוד מקובל בעולם, הוא לברך כל מיני משברח, כל מיני תפילות בשבת. ושאלו את רבי יעקב עמדין, אם הדבר הזה מותר, אם הוא רצוי. בסימן סמך דלית, אומר החכם הרב יעבץ, מי שברך שאומרים החזנים בשבת, אם יש לחוש משום שאין להתפלל בו, להתפלל בפירושו בקשת צרכים. תשובה, לא. אחד חשב שיש הבדל בין להתפלל לצורך היום ובין להתפלל לצורך מחר. והוא חשב, לדבר שהוא צורך היום, זה ודאי בעיה. אבל דבר שהוא להבא, אין בכך כלום. אומר לו הרב יעקב עמדין, הסברה היא הפוכה. אם יש צורך היום, דווקא אם צורך היום, יש מקום להתיר. הרי יש לזה רמז ש... לא מתירים נדרים בשבת, אבל אם זה צורך היום, מותר להתיר נדרים בשבת. דבר שלא צריך היום, שאינו צורך היום, זה אסור, וכך נפסק בשולחן ערוך. והוא מביא, שלא אומרים, או דיון, אם בברכת המזון, אומרים, אבינו מכינו, רואינו, זוננו, פרנסינו, וכל זה. איך מותר להגיד את זה? הרי זה צורך היום. אז הסביר התור בסימן קוף פייחת, שזה מטבע ברכות. בגלל שזה מטבע ברכות, אז לא, אז יכולים להמשיך כרגיל. ודאי שאחד שמברך את הברכה הזאת, פנסינו חקלינו, אינו מתכוון על ארוחה שהוא אוכל עכשיו, ארוחה של סעודה שלישית למשל. הרי מי שתרח בערב שבת יוכל בשבת, כל האוכל כבר מוכן. אז על מה הוא רוצה לקבל את הברכה? פרנסה בעתיד. אז זה באמת היה אסור. אלא התירו בגלל שזה מטבע הברכות. סימן של לבקש על העתיד, זה באמת בעיה, ולכן יש למנוע את כל התפילות ובקשות שאומרים בשבת. מסביר רבי יעקב עמדין שיש בזה עניין שלא יהיה דיבוכה של שבת כדיבוכה של חול. ואין לבקש על החולה בשבת, אלא אם כן תקף עליו חוליו שהוא כל כך חולה שזה צורך שעה, שזה פיקוח נפש, אבל אם אין בו סכנה, יש לו לפתוח בזכות שבת, ולא יבקש צרכיו כדרך שעושה בחול. ומעניין שהוא גומר את התשובה הזאת, ואומר, יש עניין לזכור שיש בזה תירחא דציבורא, שהרי בשבת דווקא קיצרו, אין אפילו 18 ברכות, יש תפילה יותר קצרה. והוא גומר, עכשיו נוהגים להאריך, במי שברכים, ולפעמים מתעכבים עד חצות, אלבון המנהיגים הוא, אי הישר חילי, אבטליני. זה שמתפעלים ארוך בשבת, הוא אומר שזה באמת בעיה רצינית, והוא היה מנסה לבטל את המנהג הזה. כן, זה כמובן בארץ, המתפללים, ובדרך כלל, בתי כנסת שאתה מכיר, גומרים שעתיים תפילה בערך. בחוץ לארץ, באמת רגילים בהרבה הרבה מקומות, לגמור את התפילה ממש לפני חצות, או אפילו אחרי חצות, ורבי יעקב עמדין רצה באמת לבטל את המנהג הזה. בסימן עין זין, נדון בשאלה שקשורה קצת לתקופה של אנחנו כבר נמצאים בה, מתחילים השבוע, שלושת השבועות. השאלה הייתה בקשר לאחד שנהג איסור תספורת מ-17 בתמוז, וקרא אבל בתשעה באב. ממילא הוא כבר היה כמה שבועות בלי להסתפר, בלי להתגלח. והוא מדבר על העניין של תחפו אבלות. אבלות אחת אחרי השנייה, האם מותר להתיר לא להתגלח, להסתפר, בשבוע של תשעה באב. מבחינה עקרונית, הוא מתחיל לדון בסוגיה של תחפו אבלות, ובאמת יש מקום להתיר. אבל, וכך הוא כותב, מעניין לראות את התקיפות שלו בתוך התשובה. מפני שהבקשה, סליחה, מפני שהבקעה פרוצה ביותר, צריך לגדרה. אם היה בא לידי, הייתי מחמיר בו. למען הציל מאיסור חמור של תורה. אומר, בעולם שלנו, כך אומר רבי יעקב עמדין, בעולם שלנו, הרבה אנשים נוהגים להתגלח בתער, ועוברים על איסורים חמורים. אז יותר טוב לא להתיר. הקדוש ברוך הוא ישלח לנו גואל צדק, מחזיק הברק להקים דגל תורתנו הקדושה. כנראה שאותו השואל העריך בשאלה, ורבי יעקב עמדין ממש כותב עליו, על השואל דברים חריפים מאוד. הוא כותב, יתר דבריו בהתנצלות וסניגורין דומים למרובים ואינם למסע, ומרב סניגר לחזור לראשונות בטענות של מה בכך. נלעיתי נסור תורך תשובתם. אין לי עסק עם המתעקשים המבקשים לעלות אנשים בדברים חלושים שאין בהם עיקרים ושורשים. אז הוא אומר, הוא לא רצה כל המכתב הארוך שכתב השואל, שאין לי את ההתק של השאלה. אבל הוא אמר, אם תשאל אותי שאלה הלכה למעשה, אני בוודאי אשיב לך תשובה. תכתוב לי בקיצור, אני אכתוב איך שאני מבין את ההלכה. אבל אל תאריך, תכתוב כל מיני דברים נוספים שסתם מטריחים עליי. אני, לפני 15 שנה, נפטר אבי מורי בערב ראש חודש תמוז. כמו כן, כמו בשאלה הזאת, בתשעת הימים, כבר הייתי אחרי 30, וחברים גערו בי. שאלתי את הרב ליכטנשטיין, אם אני יכול להתייחס לשאלה הזאת כתחפו אבלות, ולהתגלח תוך תשעת הימים. כמובן, אני לא ידעתי את התשובה של רבי יעקב עמדין, אבל מעניין שהרב ליכטנשטיין אמר לי, כמעט דברים דומים. הוא לא דיבר על האיסורים שיש בגילוח, אבל הוא אמר שבאמת יש מקום להתיר מדין תחפו אבלות. אבל למה ללכת לחפש היתר? עוד שבוע אחד אתה יכול להחזיק מעמד ולהסתפר אחרי תשעה באב. ולמה דווקא למצוא היתר בזמן שזה באמת לא נחוץ כל כך, תמתין עוד כמה ימים ותתגלח, תסתפר אז. שאלה דומה בעניין תשעת הימים הייתה בשאלה מספר פי ב', ושם השאלה הייתה בקשר לאחד שנקרא לו התלית בשבוע שחל בו תשעה באב. האם הוא יוכל לקנות בגד חדש בתוך תשעת הימים, בתוך שבוע שחל בו, לקיים מצווה ציצית. אם הוא לא יקנה, אז באותם הימים הוא יתבטל ממצווה ציצית. אומר הרב יעקב עמדין, ודאי שאם אין לו תלית אחרת כל עיקר, הוא לא יכול לבקש שמישהו ישאיר לו תלית, לכל הפחות בזמן התפילה, יש בוודאי מקום להתיר. זה מילתא דלא שכיחא, חכמים לא גזרו, וזה אפילו יותר טוב אחד שאין לו אלא כתונת אחת, שהקלו לו לצורך הגוף. כאן זה צורך הנשמה. היות שהגמרא אומרת, אחד שקורא קריאת שמע בלי ציצית, כאילו מעיד עדות שקר, אז עדיף לו לקנות בגד חדש לקיים המצווה. אבל אם הוא יכול להשיג תלית, ולו בשעת התפילה, אז עדיף לא לעשות בגד חדש בשבוע שחל בו, אפילו אם באותו שבוע לא ילך בציצית רק בזמן התפילה, זה עדיף. אי, כתוב בגמרא שהקדוש ברוך הוא מעניש בשעת עידנא דריתחא על אחד שלא הולך עם בגד של ציצית. הוא אומר, זה רק בזמן שהוא מזיד. אבל אחד שהוא אנוס, כאן הוא אנוס בגלל תקנת חכמים, אז עדיף לו לא לעשות בגד חדש בשבוע שחל בו, וללכת עם ציצית בשעת התפילה. אבל בסופו של דבר, אם אין לו אלא תלית, אין לו תלית בכלל, והוא לא יכול להשיג תלית, אז בוודאי לצורך הנשמה, יש מקום להתיר לקנות תלית חדשה, גם בשבוע שחל בו תשעה באב.